את זה קצת. נקרא את זה קצת, את הסיפור של נבל נקרא, למרות שהוא עוד חוליה פה בסיפור, הוא לא עיקרי, אבל... אתה זוכר את הסיפור הזה?
משהו...
ואיש במעון ומעשהו בקרמל, והאיש גדול מאוד, גדול בתורה, מה זה גדול?
חכם.
מה זה גדול?
עשיר.
עשיר, תמיד גדול זה עשיר. ויגדל האיש, עשיר האיש. אישה גדולה, ושם אישה גדולה... שם זה שם גדילה ממש, אבל ויגדל האיש והלוך וגדול עד כי גדל מאוד, והיא לו מקנה צון, מקנה וקר ועבודה רבה, ויקנעו אותו פלישתים. אז גדילה בדרך כלל זה עושר, ושם אישה גדולה ותחזק בו לאכול לחם בשונם, זה אישה עשירה. והיה האיש ההוא גדול מכל בני קדם, איוב עשיר מכל בני קדם. אז תמיד גדול, והאיש גדול מאוד ולא צון 3,000 ו-1,000 עזים, והיא בגזוז צונו בקרמל. ושם האיש נבל, ושם אשתו אביגיל, ואישה טובת שכל וכו'. וישמע דוד במדבר כי גוזז נבל את צונו, וישלח דוד 10 נערים, ויאמר דוד לנערים, עלו חרמלה, ובאתם אל נבל, ושאלתם לו בשמי לשלום, ואמרתם כה לחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום, ואתה שמעתי כי גוזזים לך. אתה, הרועים אשר לך היו עמנו, אשר לך היו עמנו, לא החלמנום, ולא נפקד להם מאומה כל ימי אותם בקרמל. בזכותנו, אנחנו שמרנו עליהם. שאל את נעריך ויגידו לך, וימצאו הנערים חן בעיניך, כי על יום טוב בנו. תננה את אשר תמצא ידך לעבדיך, ולבינך לדוד. שימו לב, דוד פונה אליו בכבוד. אומר לו, אני בן שלך.
גם בהכנעה.
בהכנעה. למרות שהוא היה, עוד רגע נראה איזה טיפוס הוא היה, מה?
מנהיג של כל הג'מה הוא היה, לא?
הוא היה מנהיג של כל האנשים מראי הנפש ואנשי המצוק, שכל מי אשר לא נושא. לא, דוד. והיו לו קבוצה של 600 איש, ויבואו נערי דוד, וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד וינוחו. והיה נבל את עבדי דוד ויאמר, מי דוד? ומי בן ישי? היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדוניו. לקחתי את לחמי ואת מימי ואת טבחתי אשר טרחתי לגוזזי ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי מזה מה? בהמשך ברור שנבל הזה הוא היה נבל הוא ונבל שמו.
איפה זה?
כי שמו כן הוא. מה? מה שאני קראתי זה בפרק כ"ה, שמואל א', כן. ואחר כך בפסוק כ"ה, אז אומרת אשתו, אביגיל, שאשתו, הייתה בהתחלה אשתו של נבל. עד שהשם העניש את נבל, ונבל מת, ואז דוד לקח אותה לאישה. אז כתוב ככה, אל נא ישים אדוני את ליבו אל איש הבליעל הזה, על נבל. כי כשמו כן, הוא נבל שמו, הוא נבלה עמו. ואני המתכה לא ראיתי את נערי אדוני אשר שלחתי. אני דילגתי. כאשר חוזרים הנערים אל דוד, אז דוד בא, הוא אומר, מה זה? הוא מורד במלכות. אני מלך, והחצוף הזה ככה מדבר אליי, מי דוד, מי בן ישי? הוא רוצה להרוג, ולא להשאיר מכל אשר לנבל זכר, לפחות זכרים. אז אביגיל, היא מבינה את זה מראש, שזה מה שדוד יעשה. היא שומעת מאחד מהנערים שהשליחים של דוד היו כאן, ו... האדון שלנו העיף אותם בבושה, ואז היא שולחה, היא בעצמה לוקחת המון המון ברכה, מתנות, והולכת, מה?
היא בעצמה
יורדת, ומביאה לדוד את כל הדברים האלה, ומצליחה לשכנע אותו לוותר על התוכנית שלו לחסל את כל בית נבל. היא אומרת לו, אתה תהיה מלך גדול, חבל שישאר עליך דמים של נבל. תן לה קדוש ברוך הוא, השם כבר יפתור לך, השם כבר יעניש אותו. והוא מברך אותה שבזכותך אני נמנעתי מלבוא בדמים וכו'.
וואו, איזה חזק לה.
זה חזק מאוד. אבל השאלה הגדולה היא, זה שהוא נבל, נבל פירושו, אומר הרמב"ן על התורה, שנבל פירושו כפוי טובה. נבל הוא ונבלה עמו. זה שהוא כפוי טובה זה ברור. אבל מה הוא משתמש בתור תירוץ? מה המילה שמצדיקה אותו בעיני עצמו? מי דוד ומי בן ישי? ריבונו של עולם! דוד! אהוב! כל ישראל ויהודה אוהב את דוד! יקר! שמו, ויקר שמו מאוד! איך זה ייתכן? מה קרה? אז הסברנו יסוד פשוט בשיעור הקודם שהוא ממש, אם לא מבינים אותו אפשר להבין את כל ספר שמואל. עוד הרבה דברים אחרים שלא אמרתי כאן. הכלל הוא ש... דוד כל הזמן מנסה לברוח משאול לבד. שאלנו עוד שאלה אחת, מכילה, עוד שאלה אחת שאלנו, שאיך זה יכול להיות שדוד עושה כזה מעשה חסר אחריות? אתם זוכרים שדוד בבריחה שלו משאול הולך לאחימלך הכהן ומבקש ממנו חרב ולחם, ואחימלך נותן לו את החרב של גוליית הפלישתי ולחם הפנים המוסרים מלפני השם, ואז דוד בורח משם אל הפלישתים. כאשר דוד מגיע לפלישתים, אז הפלישתים אומרים, מה? אומרים להחיש, תגיד, השתגעת, מקבל את הדבר הזה, זה דוד מלך הארץ. הפלישתים כבר יודעים שהוא מלך. הלא לזה יענו במחולות, יקרא שאול באלפיו דוד ברביבותיו.
לא, הם ידעו, כי הם ידעו ש...
זה הרג את גוליית.
כי הם ידעו לפי החרב.
לא, לא לפי החרב, הם ידעו, הם ידעו
ש... לא, כי כל האנשים אמרו...
לא, מה פתאום?
זיהו אותו.
זה הכל... פשוט היה חתן של שאול, הוא היה שר, הוא היה...
אבל ידעו ששמואל המליך אותו.
כל אנשים אבל יצאו,
אני לא יודע איך זה אפשר, פלישתים ידעו
שישראל ידעו שהוא יהיה המלך,
אבל הם לא מפחדים ממנו בגלל המלך.
אולי הם ראו אותו איך שהוא ניצח את גוליית, לא מזמן,
בגלל שהוא יהיה המלך והוא משפיע כל העם, גם הם יודעים ששמואל,
גם אם הוא לא מלך.
לא, אבל זה לא היה מפורסם,
זה לא
נקרא
של המלך, זה נקרא של גוליית.
לא, באמת הם אומרים לו, לא, זה דוד מלך הארץ. אבל הם ידעו שהוא מלך לא בגלל ששמואל משך אותו.
בגלל גוליית.
בגלל שהם ראו איך שהוא הורג את גוליית. זה מלך. הרי גוליית ציפה ששאול יבוא לקראתו. אתם עבדים לשאול. כולם ציפו.
נכון, בדרך כלל.
ופתאום, גוליית אומר, אני הפלישתי ואתם עבדים לשאול. ששאול ירד אליי. ברור לכם איש וירד אליי, נראה אם הוא גבר. אבל שאול... הייתה מבעט אותו רוח השם רעה, אז הוא מבין שהשואה לא תהיה דרכו. הוא הרגיש שאולי שאין לו אומץ לעמוד מול הפלישתי הזה. אז הם רואים את דוד, אומרים, זה מלך! אתה מחר, מה זה יבוא אל ביתך? תהרוג אותו! אז דוד היה צריך להתחפש לשוטה, ולהוריד את רירו אל זקנו, ואחיש צעק, חסר משוגעים אני. כי תראו איש משתגע, תזרקו אותו מפה. ואז, בזכות זה דוד נמצא. ואז כשדוד חוזר, אז כתוב שם ששאול הוא לוקח את נוביר הכהנים, את אחיתוף, את אחימלך הכהן, ואומר לו, למה נתת לדוד חרב? ולמה נתת לו לחם הפנים? אתה משתף פעולה עם האויב. בסופו של שאול אומר את זה לאחימלך הכהן.
הרג אותנו, אבל
הוא הרג את אחימלך,
כל הכהנים שם,
הרג את כל נוביר הכהנים, 80 כהנים נושאי אפוד בד, אחר כך הוא הלך לעיר.
הכל זה בגלל דוד, תכנס.
הכל זה בגלל דוד. ואז מגיע אביתר.
בגלל דוד.
כן, לפחות לפי הקושי, ואז אביתר. אביתר מגיע לדוד, אביתר הבן היחידי של אחימלך שנצליח לברוח מהסיפור הזה, מגיע לדוד. ואז דוד אומר לו, אנוכי סבותי בכל נפש בית אביך. אני
השם.
השם וכל אלה שנהרגו. ואנחנו שואלים, אם אתה השם, אז איך עשית את זה?
הוא לא חשב ששאול כל כך יצא.
אבל הוא אומר, אני סבותי.
הוא אומר כי הוא מתחרב.
אז רגע, למה הוא לא חשב? למה זה באמת
ככה? אני לא מבין, מה הוא לא חשב? הוא יודע שזה לא ילד בגן, זה דוד מלך ישראל מול שאול. הוא יודע ששאול רוצה להרוג אותו.
רגע,
שהוא יודע את גול.
שאול יעמיד.
תקשיבו, אתם במציאות אחרת, זה לא בן אדם. והשר של שאול, הוא הכי צמוד לשאול, הוא מכיר אותו.
רגע.
במקום הכי צמוד. אז הוא יודע שהוא שונא אותו, הוא מכיר את הכוח.
רגע, אתה היית בשיעור הקודם, נריה, אתה היית בשיעור הקודם?
לא, הייתי בהתחלה.
אז אני אגיד בקיצור מה אמרנו. בקיצור, שם הוא אומר, הרי דואג האדומי, הרשע הזה, הוא זה שנמצא שם, והוא רואה את כל הדברים ומספר את זה לשאול, ואחרי שאול הורג את נוביר הכהנים. ואז דוד אומר, ויאמר דוד לאביתר, ידעתי ביום ההוא כי שם דואג האדומי כי הגד יגיד לשאול, אנוכי סבותי בכל נפש בית אביך. שאלנו, אז אם אתה סבות, אז איך עשית את דוד המלך? אז הסברנו יסוד שבלי להבין אותו אי אפשר להבין את כל הסיפורים של ספר שמואל. אמרנו, דוד, כשהוא לוקח מאחימלך הכהן את החרב ואת הלחם, הוא לא חולם להקים גדוד שלא יסור למרותו של שאול. הוא אומר, והיא מה?
זה בשלב שהוא לבד, לבד, לבד?
הוא לבד, רק שאול יודע שהוא רודף אחרי דוד, והעבדים הקרובים לשאול בלבד הם שיודעים את זה. לשאר האנשים שאול לא מספר את זה. מי שידע את זה יצעק על שאול, למה תחטא בדם דוד, להעמיד את דוד חינם? אתה, כמו שיונתן אומר לו, אתה ראית את התשועה הגדולה שהוא עשה, איך שהוא הרג את הפלישתי וישם נפשו בכפו, ראית ותשמח, אז למה תחטא בדם נקי חינם? למה יומת מי עשה? כולם ישאלו אותו את השאלה. לכן בשלב הראשון כשדוד, כששאול רוצה להרוג את דוד, זה תוכנית סודית, אף אחד לא יודע ממנה. וגם אם יגידו לשאול שאחימלך הכהן נתן לדוד לחם, וזה לא יהיה שום סיבה לעשות לשאול, לאחימלך משהו. הוא אמור לדעת? הוא לא אמור לדעת ששאול רודף אחרי דוד. הוא לא אמור לדעת. זה גם סוד מבחינת שאול. שאול לא רוצה שהסוד הזה יתפרסם. אם הוא יתפרסם, הסוד הזה, מי יהיה הנאשם?
שאול.
שאול. אבל מה קורה? דוד בורח, בורח. הוא בורח בהתחלה לשמואל, לניות ברמה. ושאול שולח אליו, אחרי שהוא גומר לשלוח אליו, הוא בעצמו בא אליו. ואז דוד עוד פעם בורח, ובסוף, הוא בורח לפלישתים, הוא אומר, אני מוכן אפילו להיות אצל הפלישתים, להיות רחוק מהאחים שלי, איכשהו לעבור את התקופה הזו עד ש... אני יודע שקדוש ברוך הוא משך אותי למלך, אבל אני מבין שקדוש ברוך הוא רוצה שאני נהג כבוד בשאול, הוא משיח השם. אז אני מוכן לחיות בין הפלישתים, תוך עזה, בין הפלסטינאים, ובלבד שאני לא אמרוד בשאול. אבל הקדוש ברוך הוא, לא, 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 אין צ'אנס, אני לא, אני רוצה שאתה תמרוד בשאול. אני לא מוכן שום דבר, רק שאתה תמרוד בשאול. אני משכתי אותך, לא?
תתת לי גם ככה.
לא בכדי, כי הקדוש ברוך הוא רוצה את דוד שהוא יהיה. ככל שדוד, ככל ששאול רודף אחרי דוד ומתעקש על הבלעדיות של המלכות שלו, אז הוא פחות ראוי למלוכה. ודוד הוא צריך למלוכה.
אבל למרות משיח השם זה מפחיד, זה לא
זה. זה כבר לא משיח השם, מבחינת השם.
אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא רוצה
שימרוד,
למה דוד פשוט לא מורד?
דוד לא אומר לו את זה בפירוש. רגע, רגע. דוד לא אומר לו את זה, השם לא אומר לו את זה בפירוש. השם רומז לו את זה, כאשר הוא מגיע לפלישתים. אז שימו לב, אז עוד פעם אני חוזר על היסוד. כשדוד לוקח מאחימלך הכהן את החרב ואת הלחם, הוא לא מעלה בדעתו למרוד. אבל אז הוא רואה שאין צ'אנס. אז הוא חוזר, הוא מקים תחתיו גדוד של 400 איש. כל אשר לא משה, כל איש מר נפש ואיש מצוק, כולם באים אל דוד, והיא עליהם לסער. באותו רגע שדוד נהיה שר על קבוצה, על גדוד שלא שר למשמעתו של שאול.
למה דווקא אנשים כאלה לכאורה דוד
יבוא? מי אבוא אל דוד?
למה? להפך, דוד, עד השלב הזה, דוד הוא זה שהרג את גוליאת.
זה הולך להיות גייס שלא כפוף לממשלה.
אבל כרגע, למה? לכאורה במצב עוד...
לא, דוד...
שהוא מגייס אליו אנשים.
דוד נאלץ לגלות שהוא לא עם שאול. אז מי ילך למישהו שהוא מורד במלך? כל האנשים שזיפת להם בחיים. מי שיש לו אופציה אחרת, הוא לא ימרוד במלך. הרי מה, ברגע שהוא לא נהפך להיות לשר על אנשים באופן טבעי, הוא צריך להגיד, אני מקים גדוד. אז מי ילך אליו לגדוד? כל האנשים המסכנים.
למה? כאילו הוא לא חייב, הוא לא אומר אני מקים גייס, הוא אומר אני אוסף סביבי אנשים ש...
למה? שמה?
להציל אותי, מלך ישראל
מנסה להרוג אותי.
לא, אני מלך ישראל, רוצים להרוג אותי.
לא אומר את זה שהוא מלך ישראל. הוא עדיין זה מרידה עוד יותר גדולה. אבל הוא חייב להגיד, תשמעו, אני בצרה, מישהו מבקש לרדוף אחריי, המלך מבקש לרדוף אחריי, ואני חייב להקים גדוד. עכשיו שימו לב, מה רציתי להדגיש? באותו רגע שדוד מקים גדוד של אנשים שלא כפופים למשמעת של שאול, באותו רגע קוראים שני דברים. מצד אחד, החיים הפיזיים של דוד יותר בטוחים, יש לו 400 מגינים סביבו. מצד שני, מבחינה ציבורית הוא איבד את עולמו. גם אלה שאהבו אותו והעריכו אותו ועיקר שמו מאוד, הם עכשיו שונאים אותו. תראו לעצמכם, הם לא מכירים את הרקע, הם לא יודעים איך ששאול רדף אותו, הם לא יודעים איך שלא הייתה לו ברירה.
חושבים שסתם שאול,
חושבים, הנה, מישהו רוצה להיות מלך במקום שאול. אחרי שהשם דרך שמואל משך על המשיכה של שאול, כולם ידעו. בטח,
המשיכה של שאול הייתה
בגלוי, המשיכה של דוד הייתה בסתר. אז עכשיו שימו לב, איך מסביר נבל את זה? קודם כל הפרק של של הדין שעושה שאול בנוביר הכהנים, איך הוא מתחיל? וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר איתו. זאת אומרת, באותו רגע שהוא שומע שנודע דוד ואנשים אשר איתו, באותו רגע הוא אומר, סליחה, אין חולה מכם עליי ואין גולה את אוזני, אתם נותנים לדבר הזה לקרות? ואז בא דואג ואומר לו, אני ראיתי את אחימלך. אז הוא קורא לאחימלך, אחימלך לא יכול היה לעלות על דעתו. הוא קורא לאחימלך, אומר לו, למה עזרת לדוד למרוד בי? נתת לו חרב, נתת לו לחם, שאלת לו באלוהים. אז אומר לו אחימלך, מי בכל עבדיך כדוד נאמן וחתן המלך ושר אל משמעתך ונכבד בביתך? מה? אני אמור לחשוב שכשאני מסייע לדוד אני עוזר לאויב שלך?
שלי, כי הוא כביכול בא בשמך.
הוא בא בשמך, יעשית
מה? אף אחד לא ידע, הוא לא רצה למרוד.
שאול שמר את זה בשיא הסודות שהוא רוצה להרוג את דוד, רק אנשים הכי קרובים אליו ידעו מזה. באמת אחימלך חזר לדוד כי הוא חשב שהוא
עם שאול,
שהוא שליח של המלך. גם דוד אומר לו, כי היה דבר המלך נחוץ. זה שבאתי לבד, הוא שואל אותו, איפה העוזרים שלך, איפה המשרתים שלך? אז הוא אומר לו, היה דבר המלך נחוץ.
אז למה דוד אומר אחרי זה שהוא זה ש...
זאת אומרת, הוא אומר לו, אנוכי סבותי בכל נפש בית אביך. לא באחריות שאתה ואני לוקחים על עצמנו. דוד המלך, האיש הצדיק הזה, הוא אומר, אני הייתי צריך גם לחשוב על זה, שהאופציה הזו שאני אעלם בין הפלישתים עד ששאול ימות, היא לא, היא תיסגר. גם על זה הייתי צריך לחשוב. וגם על זה הייתי צריך לחשוב שאני אקים גדוד ולא תהיה לי ברירה. גם על זה הייתי צריך לחשוב. זאת אומרת, זה לא חלילה
שאשמתו.
זה לא אשמתו במובן פשוט. באותו רגע כשהוא לקח ממנו את החרב ואת הלחם, הוא לא חלם להקים גדוד שלא שר על משמעתו של שאול. אבל דוד בצדקותו אומר, גם על זה הייתי צריך לחשוב. וממילא מובן איך די בלהזכיר מי דוד ומי בן ישי בשביל להסביר למה אני לא חייב לפרוע את חובי. לאנשים רגילים אני צריך לשלם את החוב שלי, אבל לדוד, לעבד המתפרץ מפני אדוניו, שהוא בעצם בורח מהאדון שלו, שהוא מורד. מה?
זה נראה כאילו
היה
איש בסדר.
מה איש בסדר? נהנה מהשירותים של דוד, של דוד ומהגדוד שלו כל זמן שזה מענה אותו, וכשהוא צריך לשלם על זה הוא פתאום נזכר שזה לא הגון.
אפילו לא ביקש לשלם. מה אבל הוא אפילו לא ביקש לשלם?
החוצפה היא הנבלה היא נבלה, אבל אנחנו לפחות יכולים להבין למה בעיניו זה נשמע תירוץ. מה זה? הוא אומר, בן אדם רגיל הייתי צריך לשלם לו, אבל דוד, בן ישי, עבד המתפרץ מפני אדוניו, אדם שהקים לו גדוד תחת השלטון של שאול, אני צריך ל... הוא מורד במלכות!
יכול להיות שגם לכם לקח זמן עד שערבו את נו, עד שהתפרסם סיפור, ואז עגבו אותו.
כן, אבל הסיפור, זאת אומרת, הדין של נוב התחיל רק שהסיפור שדוד לקח לעצמו גדוד של אנשים, זה נודע. וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר איתו. התפרסם כבר בארץ ש...
ורק אז הוא הורג את אנשי נוב.
כן, ככה מתחיל הפרק של 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 הדין בנוב, של דואג שהורג את נוב. וככה אנחנו יכולים להבין את זה ששמעי בן גרה צועק לו צא איש אדמים. הוספנו על זה עוד ואמרנו בסוף ימי שאול דוד רואה שאין לו ברירה והוא יוצא לשנה ושישה חודשים לשדה פלישתים. הפעם הוא יוצא בראש גדוד ומקבלים אותו. כי בטוחים... מה?
שנה וארבע.
כתוב שמונה עשרה.
לא היה הסדר.
שנה ושישה חודשים. זה היה כשההסדר היה שנה ושש.
אז שנה ושמונה.
הוא יצא לשדה פלישתים. הוא עשה מילואים אצל הפלישתים. הוא עשה אצל הפלישתים. עכשיו כתוב שם שבכל החודשים האלה שדוד היה אצל הפלישתים, הוא היה הולך עם הגדוד שלו, מכה כל מיני, לא את הפלישתים, אבל כל מיני אויבים של ישראל, את העמלקי ואת הגזירי ואת הגשורי ואת הגזרי.
מי הסכים להיות אבל חסיד שלו?
כל איש מצוק וכל איש מר נפש וכל איש אשר לא נושא.
אבל אנשים שסובלים עליו בתור בן אדם,
אבל אנשים
שסובלים עליו,
הוא איש גיר כריזמטי, והוא חזק, ולי אין מה לעשות בבית כי כולם רוצים לטרוף אותי.
וגם שאול לא עשה להם
שכיכול.
זה לא מעניין אותם, זה אנשים שאין להם לאן לחזור. החברה פלטה אותם.
לא, אז גם זה לא, כאילו,
זה צדיקים.
צריך לשקם, זה לא סתם שאתה לוקח אנשים מרוצים.
הוא שיקם אותם, לא היה כמו דוד ששיקם אותם. אבל הם היו נאמנים לדוד, הגדוד שלו היו נאמנים לו. בתי ספר דברי הימים מסופר שהגדוד שלו הלך וצמח והיו נופלים אליו עוד ועוד ועוד. כתוב שם אלפים ורבבות שנפלו עליו כשהוא היה בצקלה. אבל אלו היו המיעוט, המיעוט המיעוט, רוב העם הוקיע את השם הזה. עכשיו הוא יושב בצקלג והוא מנהל מלחמות נגד מי?
נגד
האויבים, נגד הגזרי והעמלקי וה...
להציל את המסעד.
והגשורי, גשורי. ואחר כך הוא בא, עכשיו הוא לא היה משאיר איש ואישה. למה? שלא יגידו לאחיש את מי הוא באמת הרג. ואחיש היה שואל אותו, הוא היה מביא מס, חלק מזה הוא היה מביא מס לאחיש. אז אחיש היה שואל אותו, על אין פשטתם היום? איפה פשטתם היום? אז הוא אמר לו, על נגב הירחמיאלי, ועל נגב יהודה, ועל נגב הקיני, כל מיני. לא מספר לו, זה לקחנו מהיהודים, זה לקחנו מהירחמיאלים, זה עוד משפחה ביהודה, וזה לקחנו מהקינים, שהם בני ברית של ישראל. הוא היה משקר לאחיש, באמת, הוא היה נלחם נגד אויבי ישראל. אבל לאחיש הוא מחר כאילו, הוא נלחם, ולכן הוא לא היה מחיה איש ואישה, כדי שלא יבואו לאחיש ויספרו לו מה הוא באמת עשה. עכשיו אתם חושבים, ידידיי, שרק אחיש האמין לדוד שהוא נלחם נגד הישראלים? גם עם ישראל האמין, זו השמועה שפשטה בכל הארץ. דוד נבאש בשאול, הצטרף לפלישתים והוא נלחם נגד ישראל. והנורא מיותר, כאשר שאול נלחם נגד דוד, שאול נלחם נגד הפלישתים בגלבוע, במלחמה שבה שאול מוצא את מותו, אז אחיש אומר לדוד, בוא תצטרף איתי. דוד אומר לו, בטח, אני איתך. ואז רק סרני פלישתים ברגע האחרון אומרים, לא מסכימים בשום פנים ואופן, זה ששאול לא יקש, שאול באלפיו ודוד ברבותיו, זה שרג את גוליאת, הוא יבוא איתנו, הוא יהיה לנו למרשול. הם שולחים אותו ואז הוא חוזר לצקלג. אבל תחשבו מה רואים כל הצופים, כל הצופים של שאול. אם לא היו שולחים אותו, אתה ואני יודעים מה הוא היה עושה. הוא היה נלחם בפלישתים נגד הפלישתים. אבל מה עם ישראל רואה? רואה את כל התצפיתנים שצופים על המחנה של שאול, של הפלישתים. הם רואים את דוד שם עם הגדוד שלו. עכשיו אתם מבינים מה זה צא איש הדמים ואיש הבליעל? השיב השם מלך את מי שאול אשר מלכת תחתיו.
אבל איך עד עכשיו הוא היה עם פלישתים, כאילו, הרגע גם כשהוא מגיע בתור משוגע, גם אחר כשהוא חזר, כאילו, הוא מצליח להרוג אותם, הוא עוד גוליה.
בפעם הראשונה שהוא הגיע, באמת רצו להרוג אותו, הוא עשה את עצמו כשוטה. ויורד רירו אל זקנו, והיטב על דלתות השאר.
ואז למה?
פעם השנייה גם הוא בא כאילו...
משוגע, אין מה להרוג אותו, הוא כבר...
לא זיהו אותו שזה...
או אולי טוב בזיהוי.
כי בפעם השנייה הוא הגיע
בתור גדוד שמאס בישראל והצטרף לפלישתים. זה נכס, מה?
הרג להם את ה...
אין להם אפשרות להם.
זה נקמה הרבה יותר טובה.
זה נכס אסטרטגי.
פתאום זה רוצח אחד שרצח כאילו שהוא אמא שלך בא ואומר אני מצטרף אליך, אתה לא...
אין, מה
אתה... כבר זמן בטח.
זה נכס אסטרטגי.
מה אתה אומר? זה לא רוצח, זה מלחמה, עכשיו הוא... עכשיו הוא...
מהכי
גיבור שלך. תחשוב,
שיש חוליה של מחבלים.
חוליה של מחבלים.
שהצבא שלך לא מצליח לתפוס אותם כבר אחרי איזה כמה שנים מצליחים איכשהו לתפוס אותם. הם באים במקום...
אפילו לא תפסים אותם.
לא תפסים אותם. הם באים אנחנו איתכם עכשיו יכולים לדפי בפלסטינאים.
כל הצבא הדרום לבנון, זה היה
ככה
נראה.
זה
היה
ככה נראה. מה אתה צריך נשק שאויבים שלא צריך לתפוס אותם ארגונו בלי סוף פיגועים?
הוא היה מראה תוצאות. הוא היה מראה תוצאות. בקיצור...
מי שלל? שלל בעם שלהם?
קרה משהו מהותי אחר כך שהצליח להחזיר את הלב של העם לדוד?
לא, קרה משהו משמעותי.
אז מה גרם לזה שעם ישראל אחר כך הסכים שדוד לא 30 שנה?
בדיוק. אז קודם כל, דוד לא, לא, גם אחרי ששאול מת, לא ממהרים למשוח את דוד למלך. אם דוד מאהבים כל כך את דוד, למה לא? כי זה עומד. ואז אחרי שאיש בושת, אז מגיעים כל שבטי ישראל אל דוד ואומרים לו, הם נזכרים פתאום שדוד, כי אין אופציה אחרת, אולי גם נזכרו גם והתחילו להאמין לדברים הטובים שנאמרו על דוד.
איש בושת.
מה? כן, אבל אחרי שאיש בושת, מי אמרתי?
על דוד.
לא, אחרי שאיש בושת נפטר, שנהרג, נרצח. אז פה כתוב ככה, ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה ואמרו לאמור, הננו עצמך ובשרך אנחנו, גם אתמול גם שלשום ביות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל, ויאמר השם לך, אתה תראה את עמי את ישראל ואתה תהיה לנגיד על ישראל.
אבל זה לא נשמע נכון, כאילו.
אז מה הם אומרים לו? אתה היית המוציא והמביא. זאת אומרת, באיזה אהבה הם צריכים להיזכר כשהם רוצים להגיד לו תמיד אהבנו אותך? באהבה שהוא היה המוציא והמביא, כשהוא היה בימי שאול, כשהוא היה שר של שאול. זאת אומרת, עכשיו אמנם, כך וכך שנים, סננו אותך ותיאבנו אותך. אבל אנחנו נזכרים שפעם אהבנו אותך, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא אמר לך, תראה את עמי ישראל.
כל הקושי של כל התקופה הזאת מופיע בפרקים בתהילים?
בטח! כל הפרקים בתהילים על זה מדברים. רבו משערות ראשי, שונאי חינם.
מה חינם? הוא עשה את זה עם הידיים שלו.
מה זה בידיים שלו? הם שונאים אותי בחינם, הם חושבים שאני הרגתי יהודים, הם חושבים שאני הרגתי את שאול.
דוד בכל הכוח מראה כולם שהוא כזה.
מה זה בכל הכוח?
הוא
ויחלף דוד אותו על קורתו את כנף המעיל אשר לשאול. כמה דוד נזהר בדמו של שאול?
הוא יכל להרוג אותו
בחסוי.
זה לא משנה,
בסדר, מה הוא יכול לעשות? הייתה לו ברירה? לא הייתה לו שום ברירה. אבל הם שונאים אותו חינם, הם יודעים כמה הוא היה.
ברור שהיה להם סיבת
אומרת. אתה צריך להבין שאולי הוא לא בפלישתים.
יסיחו בירושלי שם, הוא גינות של תשע חם.
אבל הם סוגעים את החינה, הוא מסכן, הוא בוחלי השם, הם סוגעים אותי בלי סיבה. זה שנראה להם
סיבה.
הם חושבים שאתה
בלי סיבה, אבל מצד האמת. אבל
מה זה שהוא עושה את זה לשם?
סינה שלנו.
גם מצד האמת, כאילו מצד האמת שעדו לנו זה בלי סיבה, אבל מצד אתך זה כן סיבה.
טוב, אז זה היה הדברים של בפעם
הקודמת. הוא היה צדיק לפעמים. לא, מה פתאום? שאול כתוב עליו שהוא היה ענב, כתוב עליו שהוא היה צדיק שאין כדוגמתו, בסדר?
שאול כל יום היה צדיק
לא, בסוף הוא
רדף את שאול.
אבל הוא לא נאשם על זה.
מה זה רוח רע?
רוח רע זה כמו שיגעון.
אבל מה זה?
אולי זה היה...
היה לו דציות, תקשיב,
אנחנו לא יודעים מה זה רוח רע, אבל ברור לנו ששאול היה צדיק מול אברהם יצחק שבוע שעבר עם הילד, שברור לנו ששאול צדיק לגמרי.
זה בדיוק זה. מה פתאום? הוא הרג אותו, הוא הרג את צדיק והוא הרג את מי של...
זה עיקר ההסבר, אבל זה עיקר כיוון שכל המרידות של אבשלום ושבע בן מחי היו כל כך מוצלחות, כי כולם מבינים שדוד לא ראוי למלוכה. עדיף שאבשלום
לא מכובד. זה לא
נוסח
אחי,
שורג בן אדם. בואו מחילת כבודכם, כל זה היה חזרה. אז רגע, אני חוזר על המשפט שאמרתי אחרון, מפני שאולי לא כולם שמעו, שזה העיקר שהתכוונתי להגיד, שמרד אבשלום, זה שכולם מצטרפים לאבשלום, כל עם ישראל יצטרף לאבשלום. איך זה יכול להיות? אתה שואל את עצמך, דוד המלך. תשובה, כי עם ישראל חשבו דוד לא ראוי למלוכה, מה שהוא עשה לשאול. על דעתיו תתפוך.
אבל מה הוא עשה
לשאול? מבחינתם הוא מרד בו.
חשבו,
זה מה שהם חשבו. חס וחלילה שהוא מרד בו. אנחנו יודעים כמה כבוד. אתם מבינים, הקדוש ברוך הוא סיגר את שאול בידו פעמיים. פעם אחת במערה בעין גדי ופעם אחת במעגל. בשתי הפעמים הוא לא עשה לו כלום. בפעם הראשונה הוא קרט את המעיל שלו, את כנף המעיל שלו. ויהי אחרי כן, ויח לב דוד אותו על קורתו את כנף המעיל אשר לשאול. הוא לא יכול היה להירגע. זה בן אדם, שאול הזה,
ועל זה יש את שאלה, ועל הקריטה הזאת שהוא רוצה לראות שאול גם לא שונא אותו, אחרי זה גם דוד נענש.
זה לא כמה הוא לא שונא אותו.
אחר כך אבל דוד נענש מזה?
לא, כמה הוא אומר, וואלה בן אדם, זה לא שאני נגדך, הייתי
חכה. יש איזה צדיקים כאלה.
אבל זה אומר שאתה צדיק באמת.
ויחרחן ויחלב דוד אותו על קורתו את כנף המילה של שאול, ושאול בעצמו אומר לו כי ימצא איש את רודפו ושלחו בדרך טובה,
אז שיחכה עד שהוא ימות.
מה?
הוא בינתיים לא עושה בלגן.
מה יחכה? כל מה שהוא עושה, ניסה, רק שלא הייתה לו ברירה.
מה פתאום? ניסה לבוא לך פלישתים?
הוא הלך הביתה. הלך הביתה, באו המלאכים שסמרו, אשתו שיבחה אותו מהחלון. היא אמרה לו, אם אתה לא בורח הלילה, מחר אתה מומד. אז הוא אמר, טוב, אז אני אברח לשמואל בלילה ברמה.
זה כזה דבר גדול, כן? למה? ישראל, אתה יכול ללכת איזה מקום להתיישב? למה אני ללכת?
לא יכול, המלך...
זה כמו שאתה כלי... כמו שאתה...
תאר לעצמך שביבי מחליט שפלוני אלמוני...
כן.
הוא האויב של המדינה.
זה
בדיוק אותו דבר.
זה בדיוק. גם 200 אלף אנשים שמחפשים מישהו בכל הארץ, הם בחיים לא ימצאו אותו. מה אתה חושב?
למה אתה חושב?
לא מבין.
אבל אתה רואה שכל מקום שהוא
בין לדן מצאים אותו. את...
החברים שלו נמצא בערים. לא, החברים שלו מצאו אותו, נכון? החברים שלו מסגירים אותו, המשפחות שהוא עזר להם מסגירים אותו. כולם מסגירים אותו, הם בטוחים. אבא מערה, איפה זה היה?
אתה יכול גם
מי? גדי. אנשים שיפגש אותם במגע, זה היה נק
הלו, בין לך לכל משהו?
כל זה היה השיעור של פעם קודמת.
שיעור של הפעם ניסף פעם.
אבל פעם הבאה לא... פעם הבאה לא עושים חזרה לשיעור של...
מה שעב? 7:30 כבר?
7:20.
אז רגע, אז בואו, 10 דקות יש לנו. אני נתחיל לפחות.
פעם הבאה ממשיכים, לא עושים חזרה על 10 דקות.
כן. אז שימו לב. כל האנשים שהיו פה עכשיו, האנשים שהיו בשיעור הקודם, איך התפתח כזה ביקוחים? דימרי, אתה היית?
אני לא התחלתי שקודם,
אבל העיניים שלי נקיות.
אז טוב, אז חברים, תקשיבו. יש תופעה מדהימה, מיוחדת, בספר שמואל. האמת שהיא נמצאת קצת גם בספרים אחרים, אבל בספר שמואל, אני מחזיר את ה... היא נמצאת קצת... גם בספרים אחרים. אתה צריך גם חיזוק. אז התופעה היא שיש סיפורים שהם כפולים. מה זה סיפורים כפולים? יש לך סיפור שכתוב לך 2 פעמים בספר בשתי מקומות שונים, וזה סיפור מאוד דומה. עכשיו, אלה שלומדים את התנך בשביל לקנטר, אז הם מצאו בזה מקום גדול להתגדר בו. הם אמרו, הסופר תחשכנה עיניהם מראות וימלא באפר פיהם. אז הם אמרו, הסופר אסף מסורות מכל מיני מסורות של סיפורים וחיבר אותם ביחד. והוא לא שם לב שיש פה סתירה. עכשיו, בספר שמואל...
לא, סתירה,
מה?
זה שיש פה שתי סיפורים דומים.
אני אתן דוגמה.
אני אתן... גרסה כזאת, גרסה כזאת, הכניס את שתיים ביחד.
הכניס את שתיים. אז אתן דוגמה. אני אתן דוגמה. בשמואל א', הסיפורים שאנחנו נדבר בהם עכשיו...
לא, אתה, זה מוריד הוא חלק?
מה?
לא, זה כאילו טענה נגד התנ"ך.
טענה נגד
החלשת
האמון במה שכתוב, כביכול. אז לדוגמה, אני אתן דוגמה. בפרק י"ח, שמואל א', פרק י"ח, אז אחרי שדוד הורג את הפלישתי, את גוליית, אז שאול כבר מתחיל לקנות בו, ואז כתוב, ויהי ממחרת ותצלח רוח אלוהים רעה אל שאול והתנבא בתוך הבית, ודוד מנגן בידו כיום ביום, והחנית ביד שאול. ויתל שאול את החנית ויאמר, הכה ודוד ובקיר. ויסוף דוד מפניו פעמיים. וירא שאול מלפני דוד כי היה אדוני עמו ומאים שאול שר ויסירהו שאול מאמו ויסימהו לו לשר א' ויצא ויבוא לפני העם. ואז כתוב יש כמה שהשם ה... כן, וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד בזוג תזיין וכל כשהוא נהיה שר.
הוא יודע, הוא מודע למצב של עצמו?
או פה זה נראה שדוד לגמרי לא מודע למצב שלו.
דוד לשאול
שאול שאול לא יודע אם הוא מודע או לא, אבל כן, מה שקורה בספר שמואל,
למה מי פה לא מודע?
אם הוא מודע שיש לו את הדברים האלה
באותו רגע שהוא ראה את דוד מנצח את גוליית, הוא הבין שכששמואל אמר לו
פתאום רק הצלח עליו רוח רעה. לא אחי שכל יום חמישי יש עליו רוח רעה, זה בול, זה פתאום, זה בלי קשר לכלום.
לא, מה זה רוח רעה? רוח רעה זה שנאה, קנאה. זאת אומרת, בהתחלה הוא נהיה מלך, ואז דוד שמואל אומר לו, אנחנו נלמד את... רגע, רגע, הפשטות, שמואל אומר לו, השם מאס בך, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך. איך כתוב שם? תתבב, מה?
זה פעמיים.
כן, נכון. נכון, 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 זה אחד הסיפורים. אבל פה כתוב, ויאמר אליו שמואל, קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב ממך. שמואל אמר לו בפירוש הקדוש ברוך הוא קרא את ממלכתיו
של שאול,
ושאול כל הזמן הולך וחושש מי זה האיש הזה שיקח ממנו את המלכות. כשהוא רואה את דוד הורג את הפלישתי, נכנס לו חשד עצום שזה הוא, ולכן הוא שואל בן מי זה האלם, בן מי זה הנער, הוא נכנס. ואחרי זה הוא שומע את כל האנשים שרות עיקה שאול באלפה ודוד ברבבותיו. מה זה רוח שרע?
לא שיגעון, פשוט
מבחינת שאול הוא לא עשה.
רגע
רגע רגע רגע נשמע, מבחינת שאול אנחנו נלמד את זה, אם השם מזכה אותנו ללמוד את החטא של שאול, זה בכלל לא פשוט ששאול חטא. שאול נתפס על דקי דקויות, הקדוש ברוך הוא אומר לו קרה שם, והוא מרגיש שזה חוסר צדק, זה משגע אותו, זה אוכל אותו, זה עושה אותו לא נורמלי, לא שפוי. למה? למה לקחו לי את המלוכה?
אבל השם אומר לו, מה זה למה?
מה זה למה? איך אני יודע שזה...
מי אתה שתתחיל לשאול מה הקדוש ברוך
הוא? לא יודע מי אני, אבל...
כן, אתה גם אומר לקדוש ברוך הוא מה אתה עושה, בוא נעשה. הוא מכוון את העולם שלו, הוא יודע איך להפיל את העולם שלו.
שמו
אותו בן אדם פשוט רואה את זה, הוא היה מלך ישראל והוא היה צדיק גדול. אז הוא חושב שהוא יודע... לא, חס ושלום, אבל הוא הולך לעמוד ברמה הזאת.
הוא... רגע, רגע, הוא... אנחנו נלמד את זה בעזרת השם. הוא, זה נראה לו חוסר צדק. איך אני יודע שזה באמת חוסר צדק? שאפשר היה לראות את זה בחוסר צדק? כי גם לשמואל הוא כועס על זה, ואיחר לשמואל ויזעק אל אדוני כל הלילה. לילה שלם הוא צועק, ריבונו של עולם, למה אתה עושה את זה? זה לא צודק, זה חוסר צדק. איך אני יודע שהוא צודק? כי אברבנאל אומר, אברבנאל 1500 שנה אחריו אומר, מה זה? למה מעשו את שאול? הוא לא עשה שום חטא. אתה מכיר עוד מלך שהנביא ציווה אותו ללכת למלחמה והוא הולך למלחמה? אין עוד מלך כזה בעולם.
שמה?
הנביא ציווה אותו ללכת למלחמה נגד אויב שהוא לא אויב הקיומי של עם ישראל, מלחמת מצווה, והוא מגייס את כל עם ישראל, 200 אלף רגלי ועשרת אלפים את איש יהודה, ועושה את כל מה שהשם אמר לו. ברוך אתה לשם הקימותי דבר השם. הוא בטוח שהוא הקים את הדברים בצורה הכי נפלא. היא רצון שנזכה ללמוד את זה. זה בכלל לא פשוט מה היה החטא של שאול. השאול מרגיש, לקחו לי את המלוכה בלי שעשיתי כלום, למה?
לא יעזור, גם אם הוא יהרוג אותה, אז השם פתאום יחזור בו.
בסדר, אבל זה ברור שזה לא משהו שכלי, זה ברור שזה רוח רעה, אבל זה משגע אותו, זה לא מניח לו. וכשהוא רואה את דוד, אז הוא מבין שזה הוא. ואז הוא מטיל עליו פעמיים את תחנית להקותו. וכנראה שדוד בכלל לא שם לב. מרוב שהוא שקוע בנגינה?
לא, הוא אומר שהוא זז.
ויסוב, מה זה ויסוב? כי היה שם, אמו. הוא חשב שהוא סתם זרק, אז הוא הזיז, אבל לא הבין שהולכים להרוג אותו.
הוא לא רץ אליו.
איך אני יודע שאני צודק? אז בואו נסתכל בפעם השנייה.
חיים דרב, זה לא יתפרון.
כן, אני
רואה את זה. פרק י"ח. סליחה. הפעם השנייה פרק י"ט, פסוק ח', פסוק ת' ותהי רוח אדוני ראה אל שאול והוא בביתו יושב.
רק צריך להגיד שבקוד ברוך ראה שהוא זרק את החלק כתוב והתנבא בתוך הבית על שאול.
והתנבא, זה פה זה הכוונה רוח ראה ביעתה אותו, לא הכוונה נבואה גדולה.
לא בחיצוניות נראה כמו מישהו ש...
גם זה אחד הסיפורים הכפולים. יש בהתחלה הוא... טוב, זה עוד מעט נראה. טוב, ותהי רוח השם ראה אל שאול והוא בביתו יושב החניתו בידו ודוד מנגן ביד. ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר ויפטר מפני שאול ויח את החנית בקיר ודוד נס וימלט בלילה ההוא.
אז הוא כן הבין.
בפעם השנייה הוא נס, הוא ממלט, והוא לא חזר מאז, מאותו פעם, הוא לא חזר יותר לשאול. מה? בדיוק. אז אני אומר, חייב להיות שבפעם הראשונה הוא לא הבין. אחרת הוא היה בורח.
מה?
מה הוא חשב?
מה הוא חשב?
לא הקשבתי. הוא זרק עליו תחנית, מה?
אבל זה פשוט...
זה בפעם
השפעה... ניסה להסביר לעצמו שהאהבה עדיין כמקדח.
עוד מה תדבר. בוא להבדיל שבן אדם, כן, נגיד, שבן אדם אבא שלו מחזיק, כמו שהם, לא יודע איך הוא הולך לנשק, אבל כאילו בן אדם... אבא שלו מכוון מכיוונו לנשק ונפלט.
אבל אם הוא ירה מעליו?
הוא בטוח שנפלט כדור או משהו.
מה נפלט? הבן אדם
קורא,
מה נפלט? יא כדור!
צריך להבין,
חנית שתי מטר זה כבד.
יפה, צריך להבין שזה חנית, היום אתה מסתכל על זה, אתה רואה את זה רק בתור מוזיאונים, בתור כלי נשק. זה היה כלי נשק.
אם אתם שואלים אותי, דוד היה בנגינה,
אני אסביר לך מה שולה. הוא גם היה לך גם קשתות והיה לך פגיונות. בוא נפרש לך, אתה אומר עם כדור, אז פגיון אני יכול לומר שזה אקדח או כדור. חץ זה יהיה רובה.
זה מחויב
של דוד. זה טיל של טנק.
דוד היה בשעה
נקוע בנגינה. הוא היה שקוע.
הוא היה שקוע
בנגינה.
אם זה משהו שכלי נשק רק לנשק, אז למה תוך כדי שדוד מנגן לא מחזיק את זה?
וגם
במצב סתמי
וגם
כתוב שם שתכשיטים הם לא
וגם כתוב שם וירא שאול מפני דוד כי היה אדוני עמו ועם שאול מסרד קצת משמע שדוד ניצל זה שדוד ניצל זה השם היה עמו
זה נכון
למה אתה שואל את זה
ועיסם
יש שם נשקים יש שם
הוא היה מנגן צמא לך
יופי
פתאום אתה שומע, הוא רוצה מעיניים, הוא לא שם לב לכלום. כמה פתאום?
פתאום
הוא... אוי כן! הוא בדיוק הזיז את הראש לפה, חנית אף... הוא לא שם לב לזה בכלל.
הוא יחזיר את הראש
במקום.
כן, בקודש, ככה זה היה.
סיפור זה קצת קשה.
כי זה מה שכתוב, שהשם היה אימו. ועובדה שאחר כך כשהוא מבין ששאול רודף אותו, הוא בורח. הוא לא מתחזק
לי. בוא נחזור לעניין.
אתה יודע שהוא נתקיים ממש בקיר?
לא, מה זה? מה זה
שהעבר לא
תמיד יושב?
הוא לא יושב באמצע, הוא קורא
ושם על הקיר.
שאול רוצה להדביק אותו לקיר. הוא לא רוצה מאמצע החדר לגבור בו
ולהדביק
אותו לקיר.
נכון, נכון. תחשוב
שזה
אבא שלך.
תחשוב
שאבא שלך, ותחשוב שהכידון הזה, דבר שהם היו מחזיקים אותו אחד עם השני ומוסרים אחד השני והם משחקים את זה. וגם, שהוא צריך להיות משתמשים את זה, זה היה בחיים שלהם.
היו מלחמות חרבות בבית של כמה
זמן. במוזיאון ככלי נשק. זה היה כלי נשק.
תקשיב,
אבל זה...
היום כשאתה מבין... רגע, בואו נמשיך. זה הסיפור הראשון. זה הסיפור הראשון.
יש מה רוצה להמשיך?
לפחות 12 סיפורים כאלו, סיפורים כפולים כאלו בספר שמואל. ואני רוצה קודם כל, לפני שבוע הבא, אז אולי תכינו אותם. אני את הרשימה שעכשיו אני אומר אני אתלה בלי נדר, ותכינו את שני הסיפורים, ננסה להבין שני הסיפורים של כל צמד. אבל אנחנו נדבר רק על הסיפורים שב... יש 12 צמדים, אבל אנחנו נדבר רק על שישה מהם. אז אני אומר ככה, קודם כל טוב, אז יש הסיפור הראשון זה ההיכרות של שאול עם דוד, שזה לא סיפור כפול במובן הזה, כי זה לא בדיוק אותו סיפור. שם בדיוק הקושייה היא שזה לא בדיוק אותו סיפור. שפעם אחת כתוב ששאול הכיר את דוד דרך זה שהוא ניגן לפניו, אחר כך כתוב שהוא הכיר אותו דרך זה שהוא הרג את גוליית, הוא שאל בן מי זה הלם, הוא לא מכיר אותו. אז פה זה סיפור כפול אבל שונה טיפה. אז הסיפור, בואו נראה הסיפור השני מבחינתי, השני מבחינתי זה הסיפור שעכשיו סיפרנו. הסיפור הראשון זה הכירות של שאול עם דוד, דוד עם שאול. הסיפור השני זה עכשיו הסיפור השני שסיפרנו על שתי הפעמים שהוא זורק עליו את החנית. הסיפור השלישי זה הסיפור של דוד, המפגש של שאול ודוד במערה בעין גדי מול המפגש שלהם במעגל. פעמיים כתוב ששאול תוך כדי המרדף שלו פוגש את דוד. אז פעם אחת הוא קורט את הכנף שלו, ופעם אחת הם שוכבים כולם במעגל וכולם ישנים, ודוד לוקח לו את צפחת המים ואת החנית.
אני חושב
שזה היה שתי סיפורים, אני לא מבין כאילו מה... מה? בדיוק שני... איך זה קרה? לא, זה לא... לי זה לא קשה.
לא כזה דומה, מה...
לי זה לא קשה. הלאה. איזה עוד סיפורים שאני רציתי להזכיר פה רגע. בואו נראה פה, פה פעם אחת כתוב. טוב, הנה.
לא מדי, אז נדבר על, על לתרץ את הקושיות.
לא, לא לתרץ את הקושיות. נראה קו אחד שחוזר בכל צמד. בין הראשון לשני. איזשהו מהלך אחד שקורה, תמיד לשני יש תוצאה דומה. הפוכה מה, מהתוצאה של הראשון. אז שני סיפורי הכירות, דרך הניגון, מפגש שקראו, שתי הלשנות של הזיפים לפני שאול על מקום ממצא של דוד. אני לא זוכר מה עוד. מי שרוצה לראות ש... אנחנו יש בספר שמואל א' של מוסד הרב קוק של דת מקרא, בהקדמה של יהודה קיל זכרונו לברכה. לא, אז אני אפרסם את זהו ואתם תכינו, וזה יהיה שיעורי בית.
מה היה בצלחנו?
ללמוד היטב את, את, את כל צמדי הסיפורים של שמואל א' ונעסוק בהם בעזרת השם. יש שני סיפורים של התנבאות של שאול. בפעם הראשונה שאול מתנבא כששמואל מושך אותו להיות מלך, ואז כתוב כן, אז הוא פגשת חבל נביאים יורדים, ואז והייתה רוח השם והתנבית בתוכם, ואז כתוב שבאמת כל הדברים האלה קרו לו והוא מתנבא איתם. ו... על כן יאמרו, ואז אחד שאלו, אגם שאול בנביאים, והיה אחד מן האנשים ויאמר ומי אביהם, על כן הייתה למשל אגם שאול בנביאים. ואחר כך כשהוא רודף אחרי שאול, תסתכלו מי שיש לו, אז בניות ברמה, בוא נקרא את זה. פרק י"ט פסוק כ', וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד וירא את להקת הנביאים ניבאים. כן, דוד מסתתר אצל שמואל.
אני גם מכיר את הסיפור עם הבן של ירובעם שאליהו שרף על הכיפורים.
אתה?
לא, זה לא מזכיר.
רגע. וירא את להקת הנביאים ניבאים, ושמואל עומד ניצב עליהם, ותהיה על מלאכי שאול רוח אלוהים, והתנבאו גם המה. ויגידו לשאול וישלח מלאכים אחרים והתנבאו גם המה, ויוסף שאול וישלח מלאכים שלישים והתנבאו גם המה, וילך גמוע רמתה ויבוא עד בור הגדול אשר בשכו, וישאל ויאמר איפה שמואל ודוד, ויאמר הנה בניות ברמה, וילך שם אל ניות ברמה ותהיה עליו גם הוא רוח אלוהים, וילך הלוך ויתנבא עד בו בניות ברמה, ויפשט גמוע את בגדיו ויתנבא גם הוא לפני שמואל, ויפול ארום כל היום ההוא וכל הלילה, על כן יאמרו אגם שאול בנביא. אז מה, למה אמרו אגם שאול בנביא? בגלל הסיפור הראשון או הסיפור השני? זה ברור, נכון? זה צמד. מה? אז יש פה, יש 12 צמדים, אני אשתדל בעזרת השם שבוע הבא לתלות אותה.
תסמן את השישה אבל שנתרכז.
מה?
תסמן את השישה שנ...
כן, לא, אני מדבר, אני אכתוב רק את השישה.
שאול
וגם
גם ההתחלה פה, יש פעם אחת שיונתן...
לא יודע שאני אתפקר, אני עכשיו ברור.
יש פעם אחת שמיכל...
לא, יונתן בשדה, לא אמרתי את זה. יונתן בשדה, הסיפור הזה קורה פעמיים.
נכון, אבל חוץ מזה שיונתן בשדה, הסיפור הזה קורה פעמיים, זה לפני הפעם הראשונה שהוא מטיל, ואז אתה מדבר טוב על שאול, ופעם שניים אני... אז גם פעמיים זה מתבורע, פעם אחת הוא בורע.